קשת כל שידורי תורה. השיעור היום ביום שני, שיעור בפרשת השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב אמנון בזק.
שלום וברכה. בפרשת ויקל אנחנו עוברים מהציוויים על מלאכת המשכן לביצוע בפועל. וממילא הדמות המרכזית כאן בפרשה היא דמותו של בצלאל, שנחשב כאחראי על כל מלאכת המשכן, וכמי שמרכז את הפעילות ועומד בראשה. אנחנו נרצה היום לעסוק קצת באמת בדמותו של בצלאל, כפי שהיא משתקפת בפרשה שלנו, ובנקודות המיוחדות שמאפיינות אותו. אחת השאלות המפורסמות ביחס לפרשה, ובה אני לא מתכוון לעסוק, היא ההבדל הבולט לעין בין נע לבין פרשת תרומה, שפרשת תרומה, קודם כל, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לעשות את כלי המשכן, לפי הסדר, קודם את הארון, אחר כך את הכפורת, את השולחן, את המנורה, זה בפרק כ"ה, ורק בפרק כ"ו הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לעשות את מה שמקיף את כלי המשכן, ואומר את יריות המשכן ואת הקרשים למשכן. ואילו בפרשה שלנו סדר הדברים הוא הפוך, קודם עושים את יריות המשכן ואת קרשי המשכן בפרק ל"ו, ורק אחר כך בפרק ל"ז את כלי המשכן, את הארון ואת השולחן ואת המנורה וכו'. המדרש כידוע דרש את שמו של בצלאל ואמר שכאשר התווכח משה עם בצלאל על השאלה מה צריך להיות הסדר, ובצלאל אמר לו בנוהג שבעולם קודם בונים בית ואחר כך מכניסים בתוכו את הכלים, אז אמר לו משה באמת כך צוויתי, בצלאל היית ומה שעשית כיוונת לדעת הקדוש ברוך הוא. אז כאן באמת הדברים האלה הם הבדל בולט בין הפרשות, ובאמת ההבדל שגם נתן על דרך הדרש את המשמעות הרוחנית לשמו של בצלאל, אבל הדברים האלה ידועים, ויש הרבה מה לדבר על ההבדל בתפיסה בין בצלאל לבין משה, תפיסת התכנים או המסגרת החיצונית, מה קודם למה, אבל הדברים האלה ידועים ולא נאריך בהם. ננסה לעמוד על נקודות מאפיינות את אישיותו של בצלאל כפי שהיא משתקפת בפרשה שלנו. אני רוצה לפתוח בשאלה, האם בצלאל היה אחראי על מלאכת המשכן או שהוא גם עשה אותה בפועל? השאלה הזאת, התשובה איננה ברורה. מלכתחילה, התורה אחרי ש... כבר בפרשת כי תשא, הקדוש ברוך הוא מודיע למשה שהדמות שתעשה את המשכן זה דמותו של בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, והקדוש ברוך הוא אמר למשה בפרק ל"א, והמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, לחשוב מחשבות, לעשות בזהב, בכסף ובנחושת. אז שם נאמר בפרשה הקודמת, נראה שרק בצלאל עושה את בהתחלה נראה כאילו רק הוא עושה, אבל מיד אחר כך נאמר שנתתי איתו את העולייה בן הכי שמח למטה דן, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. כלומר יש לנו איזושהי היררכיה, בצלאל, העולייה ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, וכך גם בפרשה שלנו נאמר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, סליחה, משה אומר לבני ישראל, ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, והוא ועולייו בן אחי שמח, ואחר כך נאמר במפורש, ועשה בצלאל ועולייו וכל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה ותבונה בהם על הדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש. אז מי עשה מה? זה לא ברור בפסוקים. הדבר הראשון שנעשה, כפי שכבר הזכרנו מקודם, זה יריות המשכן. ושם נאמר בצורה מפורשת, פסוק ח', ויעשו כל חכם לב ועושה המלאכה את המשכן 10 יריות, 6 מוזר, תכלת והגמה ותולעת שני, קרובים מעשה חושב עשה אותם. זה נאמר במפורש שאת היריות האלה עשו כל חכם לב. אחר כך זה בפסוק ח', בפסוק י' עוברים מלשון רבים ללשון יחיד. ויחבר את חמש העיריות אחת אל אחת, ויעש לו תכלת, ויעש 50 כרסי זהב, ויחבר את העיריות. מי עשה את כל אלה? אז פשטות הדברים נראה שמי שעשה אותם זה כל חכם לב. כך מבאר הרמב"ן, כתוב ויעשו כל חכם לב, אז כל הדברים בהמשך, ויחבר, ויעש, זה מתייחס לכל חכם לב, ולא למישהו ספציפי. כך ממילא גם בהמשכו של פרק ל"ו, כתוב ויעש עיריות עיזים לאוהל המשכן, שוב זה אותו כל חכם לב, ויעש את הקרשים, בהמשך, ויעש את הבריחים וכולי, ויעש את הפרוכת, ויעש עמודי שיטים, כל פרק למדבב באמת לא מזכיר בכלל את בצלאל באופן ספציפי, למעט פסוק הראשון שמדבר על פתיחה כללית למלאכה, ולכן סביר להניח שבצלאל לא מעורב במלאכה הזאת יותר. בפעם הראשונה שאנחנו רואים את בצלאל כמעורב במלאכה באופן ישיר באחד מהחלקים של המשכן, זה בתחילת פרק למד זין, ששם נאמר בצורה מפורשת, ויעס בצלאל את הארון עצי שיטים המאתיים וחצי אורכו וכו'. כלומר, הארון הוא הכלי הראשון ולמעשה גם האחרון שעליו נאמר במפורש שבצלאל עשה אותו. אחר כך, בהמשך אותו פרק, כתוב ויעס את השולחן עצי שיטים, ויעס את המנורה, ויעס את מזבח הקטורת, בפרק למדחת, ויעס את מזבח העולה, ויעס את הכיור נחושת, ויעס את החצר. כאן נחלקו הפרשנים על מי נאמר הויעס בהקשר הזה. ואבן עזרא אומר שכיוון שפרק ל"ז פותח במילים ויעס בצלאל, ממילא כל ההמשך ויעס את השולחן ויעס את המנורה זה כבר חוזר לבצלאל. בניגוד לפרק ל"ו שבו ויעס ויעס מתייחס לכל חכם לב, פרק ל"ז פתח בויעס בצלאל, ממילא ההמשך הוא מתייחס לבצלאל, ובצלאל עשה את הכל. הרמב"ן חולק על זה, ולדעתו בצלאל עשה רק את הארון, והלשון הסתמית שחוזרת מי ויעש את השולחן ויעש את המנורה היא בדיוק כמו שנאמר בפרק ל"ו, ויעש את עיריות העיזים ויעש את הקרשים, שזה מתייחס לכל חכם לב ולאו דווקא לבצלאל באופן ספציפי. כך שניתן לומר לדעת הרמב"ן שבצלאל בפועל עשה רק את הארון. היתר הכלים בצלאל מן הסתם פיקח על המלאכה, אבל לא עשה אותם בפועל. אני חושב שקשה להכריע על דרך הפשט אם הרמב"ן ואבן עזרא צודקים, מי מהם צודק בשאלה על למי מתייחס הביטוי ויעש את השולחן ויעש את המנורה, אם זה חוזר לבצלאל או חוזר לכל חכם לב. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שבשורה התחתונה הארון הוא הכלי היחיד שנאמר עליו במפורש ויעש בצלאל את הארון. בצלאל לא מוזכר בכלל ביחס לשום כלי ספציפי אחר, ואין ספק שגם אם נאמר שהמילים ויעש מתייחסים לבצלאל בפרק ל"ז ל"ח, ודאי שלא סביר להניח שהוא עשה את הכל לבד, ודאי שאם יש איתו כל חכמי לב, ובוודאי שהם עשו כל כך הרבה כלים, קשה להניח שהכל מתייחס אך ורק לבצלאל. זה ששמו של בצלאל מוזכר בפועל רק על הארון, מראה שאני חושב כדבר פשוט שלבצלאל הייתה מעורבות מיוחדת בעשיית הארון מעבר לכל הכלים. אני חושב שזה ניתן להסכים לכולי עלמא, שהעובדה שבצלאל לבדו עשה את הארון באמת מפרידה בין זה לבין שאר הכלים. עכשיו נשאלת השאלה, למה מכל הכלים עשה בצלאל גם את הארון? הרמב"ן עומד גם על הנקודה הזאת ואומר ש זה לא בגלל שהעשיית הארון הייתה מסובכת. אומר הרמב"ן, אין במעשה אומנות גדולה. דווקא מבחינת עשיית הארון ברמה המקצועית, אז הארון נראה כמו הכלי הפשוט ביותר לעשייה. המנורה, אנחנו יודעים שמשה נתקשה בה, והקדוש ברוך הוא הראה לו ועזר לו כביכול בעשיית המנורה. אבל הארון הוא בסך הכל תיבה פשוטה. אפשר לומר, אולי על הכפורת, ששם יש קצת משהו טיפה יותר מורכב. אבל הארון הוא תיבה, ונראה כמכל הכלים, הכלי הפשוט ביותר לעשייה. אז מה מיוחד בעשיית הארון דווקא, שדווקא אותו עשה בצלאל? אומר הרמב"ן, בעבור שהוא מלא רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת, שיתבונן בו ויעשנו בכוונה רצויה. כלומר, הארון נעשה על ידי בצלאל בגלל מעלתו הרוחנית של בצלאל, ובגלל העובדה שהארון באמת יש לו מעלה רוחנית מיוחדת. וזה שיש לארון מעלה רוחנית מיוחדת, זה אנחנו רואים כבר בפרשת תרומה, שבעוד שביחס לכל הכלים נאמר ציווי ישיר למשה, ועשית ועשית ועשית, כן, ועשית שולחן ועשית מנורה ואת המשכן תעשה, ועשית את הקרשים למשכן, ועשית פרוכת, ועשית את המזבח, ועשית את חצר המשכן, כך לאורך כל פרשת תרומה. הרי שביחס לארון נאמר הביטוי ועשו ארון עצי שיטים, וזה מזכיר את הפעם היחידה הנוספת שהמילה ועשו מופיעה שם, שני פסוקים קודם לכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הארון הוא בעצם תכליתו של כל המשכן, בהיותו של הארון מקום העדות, מקום לוחות העדות, שעל גביהם נמצא הכפורת מבין שני הקרובים, והקדוש ברוך הוא שוכן על הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות. זה מקום השראת השכינה, הארון הוא כביכול מקום מושבו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אין ספק שהארון נחשב לכלי החשוב ביותר במלאכת המשכן. כיוון שכך, ראוי שדווקא בצלאל, שיש לו רוח אלוקים מיוחדת במינה, דווקא הוא זה שיעשה את הארון. רוח האלוקים הזאת של בצלאל באמת בולטת, אם אנחנו משווים את דמותו של בצלאל לדמות של לדמות המקבילה שמופיעה לנו בעשיית המקדש. בבית המקדש של המלך שלמה יש לנו דמות שגם היא יש לה כמה תיאורים שמאוד מזכירים את התיאורים ביחס לבצלאל אצלנו בפרשה. שם נאמר וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצור, במלכים א' פרק ז' פסוק י' ג', בן אישה אלמנה הוא ממתי נפתלי ואביו איש צורי חורש נחושת, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת. אין ספק שמה שנאמר לגבי חירם וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת, זה מקביל למה שנאמר אצלנו בפרשה ביחס לדמותו של בצלאל, שגם לגביו כתוב לנו בפרשה ביטוי מאוד דומה, וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. כלומר, חוכמה, תבונה ודעת, שני ביטויים בכל מלאכה, ביטויים שנאמרו בצורה מפורשת הן על בצלאל הן על חירם מצור. אבל דווקא על רקע ההקבלה הזאת אנחנו יכולים לעמוד על ההבדל הבולט בין בצלאל לבין חירם מצור. על חירם שוב כתוב וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה והנחושת, לעומת בצלאל וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. וזה בדיוק משתקף בעובדה שחירם שלא הייתה בו רוח אלוקים, הייתה בו רוח חוכמה, תבונה ודעת, אבל במפורש לא נזכר רוח אלוקים ביחס אליו, חירם עושה אך ורק את כלי הנחושת שבמקדש. במקדש היו כלי נחושת שונים, החל מהעמודים יכין ובועז, דרך הים והמכונות והכיורות והמזבחות וכולי. אבל כשאנחנו מגיעים לכלים הפנימיים, שם לא מוזכר בכלל חירם, אלא נהפך. הכלים הפנימיים שהוזכרו כבר בפרק קודם לכן, בפרק ו', הם כולם כלי זהב, וכולם נקראו על שמו של שלמה. מסופר בפרק ו' כיצד שלמה בנה את בית המקדש, והוא בנה את הקרובים, המקבילה לארון. לא ניכנס כרגע לשאלה איפה הארון בבית המקדש, אם בכלל היה, שאלה גדולה וחשובה, אבל בכל אופן מי שעושה את הקרובים זה שלמה עצמו. ויערס בדביר שני קרובים עצי שמן 10 עמות קומתו ו5 עמות כנף הקרוב האחד ו5 עמות כנף הקרוב השנית וכולי, ויצף את הקרובים זהב. ובכלל כל פרק ו' כולו עוסק בזהב, וכל הזמן חוזר רק שלמה בעניין הזה. ושלמה מפורש בסוף פרק ז' במלכים א', ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית השם, את מזבח הזהב, את השולחן אשר עליו לחם הפנים זהב, ואת המנורות זהב סגור, והסיפות והמזרקות והכפות והמחלטות והמחתות זהב סגור. למה ההדגשה הזאת? מפני שאנחנו יכולים לראות הצורך בעשיית כלים חשובים, כלי הזהב, דורש רוח אלוקים. חירם, בן האיש הצורי, הייתה בו רוח, הייתה בו יכולת לעשות כלים יפים מאוד, אבל הוא הוגבל אך ורק לכלי הנחושת החיצונים. כדי לקבל רוח, כדי לקבל, להיות בעל יכולת לעשות את הכלים הפנימיים, צריך באמת מעלה רוחנית מיוחדת, וזה בדיוק מה שאפיין את שלמה במקביל לבצלאל. ביחס לשלמה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה נתתי לך לב חכם ונבון. הביטוי לב חכם ונבון, זה מזכיר לנו את החוכמה ואת התבונה. ועל כן העובדה ששלמה זכה בחוכמת אלוקים ורוח אלוקים, היא בעצם הפכה את המקביל בבית המקדש לבצלאל דווקא לשלמה, כיוון שרק מי שיש לו רוח אלוקים יכול באמת לבנות את הקרובים, את הארון, את הכלים שמבטיחים את השראת השכינה. וזה באמת ייחודו של בצלאל, שלא הייתה בו סתם רוח לעשות מלאכה, אלא רוח אלוקים. אז זאת הסיבה מדוע על דרך הפשט נראה שבצלאל היה זה שעשה את הארון, ורק את הארון, כאשר את שאר הכלים, מאוד ייתכן שהוא רק פיקח על העבודה שלהם. אבל אני רוצה לעמוד גם על תכונה שנייה שיש לבצלאל, והיא מה שמוזכר בתורה בפרשה שלנו בפסוק למד הלד, ולהורות נתן בליבו. אני רוצה טיפה לבאר מה המשמעותה של הנקודה הזאת. כאן אנחנו יכולים לעמוד על תופעה מעניינת שקיימת בפרשה שלנו. בתחילת הפרשה, אחרי הציווי הראשון על שמירת השבת, פונה משה בפעם הראשונה לבני ישראל עם הסיפור של תרומת המשכן, והוא מבקש מהם כך: קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב, כסף ונחושת, חלת ורגמן וכל הדברים האלה. זאת אומרת, קודם כל משה פונה לבני ישראל בבקשה שהם יביאו את החומרים הנצרכים לצורך עשיית המשכן. אחר כך מוסיף משה ואומר בפסוק י', וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם. כאן יש כבר תוספת, מעבר למה שנאמר בפרשת תרומה, ששם הקדוש ברוך הוא במפורש אמר למשה להביא, להגיד לבני ישראל להביא, כן, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש שרדבנו לבו, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. כאן מוסיף משה מדעתו ציווי שלו נאמר לו, לפנות לעם ולומר, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם. אבל בפועל, מבחינה מעשית, מה שקרה זה שבני ישראל נענו רק לחלק הראשון של הקריאה של משה, ולא לחלק השני. מיד אחרי שמשה גומר לפרט בדיוק את כל מה שאמור להיות במשכן, נאמר בפסוק כף, ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה, ואז אחרי שחזרו, איך הם חזרו? ויבואו כל איש אשר נצאו ליבו, וכל אשר נדבה אותו רוחו אותו, הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. ויבואו האנשים על אנשים, כל נדיב לב, הביאו חך ונזם את הבעת וחומז וכל כלי זהב, וכל איש אשר הביא נפנופת זהב להשם, תחילת ארגמן, תולעת שני וכו' וכו'. כל הדברים האלה מופיעים לנו בצורה מפורטת, עד הסיכום בפסוק כפתת, כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה, אשר ציווה השם לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה להשם. הכל טוב ויפה, אבל נשים לב שבשלב הזה עדיין לא הופיע אף אחד שיתנדב לעשות את המלאכה עצמה. וזה דבר מאוד מעניין. משה פונה לבני ישראל בתחילת הפרשה, אומר שני דברים תעשו. א', תביאו את החומרים למשכן, ב', כל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם. מה קורה בפועל? מביאים את כל החומרים למשכן. מה עם הנקודה השנייה? כל חכם לב בכם, אין מתנדבים. נראה שבאמת, בשלב הראשון, עם ישראל לא מיהר להתנדב, או חכמי הלב שבעם ישראל לא מיהרו להתנדב למלאכת המשכן. ככל הנראה, המלאכה הזאת נראתה להם מאוד מאוד מפחידה וגדולה, ודבר שהם לא יוכלו לעמוד בו. לכן, באמת, כדי לחדד וכדי לחזור ולעודד את חכמי הלב להצטרף למלאכת המשכן, בא משה ואומר לבני, פונה לבני ישראל פעם נוספת. ויאמר משה לבני ישראל, ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואז מתחיל משה לתאר את דמותו של בצלאל. עכשיו, מעניין להשוות בין התיאור שמזכיר כאן משה באוזני בני ישראל את דמותו של בצלאל, לתיאור שבפרשת כתיסה הזכיר הקדוש ברוך הוא את בצלאל באוזניו של משה. אז אני אקרא את התיאור. וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובדעת ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. זה נאמר במפורש גם בפרשה הקודמת, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. הלאה, משה מוסיף, זה לא סתם בחוכמה ובדעת ובכל מלאכה, אלא לחשוב מחשבות, לעשות בזהב, בכסף ונחושת, בחרושת אבן למלות ובחרושת עץ, לעשות בכל מלאכת מחשבת. זה בדיוק מה שכתוב גם בפרשה הקודמת, לחשוב מחשבות, לעשות בזהב, בכסף ונחושת, בחרושת אבן למלות ובחרושת עץ, לעשות בכל מלאכה. וכאן, בעוד שבפרשת כי תישא מיד אחרי המילים לעשות בכל מלאכה ישנה תוספת ואני הנה נתתי איתו את אוהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה ועשו את כל אשר ציוויתיך, כאן מוסיף משה שלוש מילים שמשה הקדוש ברוך הוא בכלל לא אמר לו אותם, ולהורות נתן בליבו הוא ואוליאב בן אחיסמך למטה דן. מילא אותם חוכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחושב בתחילת ורגמון תולד שנים בשש והורג כל מלאכה וחושבי מחשבות. כאן משה מוסיף גם את הפן של התבונה בהקשר לאריגה, עוד דבר שלא מוזכר, אבל זה לא ניכנס. אבל בכל אופן, כאן הדגש המרכזי זה על שלוש מילים נוספות שמשה מוסיף, ולהורות נתן בליבו. ובאמת, מיד אחר כך כתוב, ויקרא משה אל בצלאל ואוליהו ואל כל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה בליבו, כל אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה. פתאום מתברר שיש כבר אנשים כאלה שהם באו והצטרפו, ואז כבר משה גם פונה אליהם, ואחר כך הם באים אליו, ויבואו כל החכמים ועושים את כל מלאכת הקודש. איפה הם היו קודם? מסתבר שבאמת הדבר שאמר להם משה, זה מה שלמעשה הרגיע אותם, וזה מה שהביא את כל חכמי לב להצטרף למלאכת המשכן. שלוש המילים האלה, ולהורות נתן בליבו. היכולת הייחודית של בצלאל, זה לא רק העובדה שהייתה בו רוח אלוקים, שהפכה אותו להיות אדם בעל שער נפש גבוה באופן מיוחד, עם כמעט במעמד של נביא. הייתה בו גם נקודה שנייה שאולי נראית לנו הפוכה, היכולת להורות נתן בליבו. היכולת להיות, איך נקרא על זה? להיות מורה למלאכה. להיות מי שלא רק חי בספרות עליונות, אלא שיש בו יכולת להורות, להסביר, ללמד, ועל ידי כך להעביר באמת את המשימה הזאת לכתפיהם של כל חכמי הלב ולסמוך עליהם. ולכן, כיוון ששמעו חכמי הלב שאת העבודה הם יעשו תחת יכולת ההוראה וההדרכה של האומן הגדול הזה בצלאל, אז באמת הם נענו לקריאתו של משה, שבשלב הראשון, כפי שראינו, הם קצת חששו מפניה. וזו אם כן התכונה השנייה שמייחדת את בצלאל, ובעניין הזה התכונה הזאת מייחדת אותו משני האנשים שדיברנו עליהם מקודם כשותפים במלאכת המקדש, הן שלמה, ודאי חירם, ששניהם היו בעלי יכולות מקצועיות, אבל לאו דווקא יכולות של הוראה, ובאמת מן הסיבה הזאת אנחנו לא מוצאים שביחס לכלי המקדש מדובר על אנשים נוספים שהיו שותפים בהם. סביר כמובן להניח שהיו כאלה, אבל בפועל כל כלי הזהב מתוארים רק ככלים שעשה אותם שלמה. כלומר, אם במלאכת המשכן חוזר כמה וכמה פעמים, כמו שכבר ציינו מקודם, הביטוי כל חכמי לב מופיע שהם עשו, אז במקדש זה לא קיים. במקדש מופיע לנו אך ורק שני הבונים האלה, שלמה את כלי הזהב, חירם את כלי הנחושת, ויחד איתם לא מוזכרים אנשים נוספים. לפי דרכנו נוכל לומר שהסיבה לכך שבמקדש לא מוזכרים אנשים אחרים, הם בגלל שבאמת כנראה מעלתם הייתה נמוכה יותר, והם לא זכו לאותה הדרכה מיוחדת שזכו עושי המשכן מאת בצלאל. ולכן ייתכן שהם עשו באמת רק חלקים פשוטים יותר ופחות משמעותיים ממה שעשו העושי מלאכת המשכן. אז גם בנקודה הזאת, ההבחנה בין המשכן לבין המקדש מייחדת את דמותו של בצלאל כדמות מיוחדת במינה, כדמות של אדם שיש בו מצד אחד רוח אלוקים, ומצד שני להורות נתן בליבו. מצד אחד עם שער רוח מאוד גבוה, ומצד שני עם יכולת לרדת לעם, עם יכולת להוריד את הרוח הגדולה גם בהסבר לאותם אנשים, שגם להם הייתה את המעלה הרוחנית שלהם. בלב כל חכם לב נתתי חוכמה, יש בהם גם רוח אלוקים, אבל הם עובדים תחת הדרכתו המיוחדת של בצלאל בן אורי. ולכן באמת כשאנחנו מדברים, המדרש מדבר ודורש את השם של בצלאל בצל אל, יש לדרשה הזאת על מה שיסמוך, כיוון שבאמת דמותו של בצלאל היא דמות של אדם שהיה בצל אל, שזכה לרוח אלוקים וידע להוריד את הרוח הגדולה הזאת גם לאנשים במעלה רוחנית נמוכה יותר. שבת שלום.